ערב טוב. ערב, לילה טוב, לא יודע מה שתקראו לזה. אנחנו עומדים ביום שלישי לצום צום שנקרא עשרה בטבת. האם צום עשרה בטבת יש לו קשר לפרשת השבוע? ונשאל עוד יותר, האם יש לו קשר לחנוכה? מה אתם חושבים?
למה? מה
קשור
לחנוכה?
אני שואל.
לא נראה לי.
לא נראה.
בגלל שאתה שואל, אז כן.
אז כנראה שכן, בדיוק. תכף אנחנו נגלה שיש קשר גם לחנוכה, גם לפרשת השבוע, וגם לצום עשרה בטבת. דברים לא קורים סתם במקרה. כל מה שקורה בעולמנו, יש לו קשר, והוא מדבר. פרשת שבוע, לא סתם קראו לה פרשת השבוע, מכיוון שהיא אומרת לנו מה הולך לקרוא השבוע. יש כאלה שמבינים יותר, יש כאלה שמבינים פחות. בגדול, ככל שמעמיקים יותר בדברים, רואים את הדברים. עכשיו, הרבה פעמים יש את החכמים שלאחר מעשה אומרים, הנה, זה כתוב, וזה כתוב, וזה נכון. אבל החוכמה היא לנסות ולגלות את הדברים לפני שהם קורים, או יותר נכון, במיוחד ספר בראשית, שאנחנו מסיימים אותו השבוע, הוא נקרא ספר הישר.
רגע, הוא... השבת הקרובה זה ויחי,
לא? ויחי, כן. פרשת ויחי מסיימת את ספר בראשית.
אני יודע לך לבגזל, להגיד
את זה מזק חזר. והנקודה המעניינת היא, שספר בראשית נקרא גם ספר הישר. וזה בעצם הספר הכי מעניין מבחינה חיצונית. מלא סיפורים. מה זה טלנובלה, אחים הולכים, רבים, רוצחים, הורגים, בן אדם מהכלא מגיע להיות מלך, מה זה באמת אפשר לעשות סרטים מבוקר עד ערב רק על ספר בראשית. אבל כל אלה שמתנהגים כך מפספסים בגדול. וזה מה שמקשר אותנו לחנוכה ולצום עשרה בטבת. על מה אנחנו צמים, אתם יודעים? יודעים על מה צמים? על התחלת המצור. יש עוד משהו, עוד סיבה? גם אחד מהדברים שתקנו חזל, שאנחנו צמים ביום הזה על תרגום השבעים, שתרגמו את התורה ליוונית. וכאן נשאלת השאלה, אז מה? לתקן יום אבל על זה שתרגמו את התורה לשפה שבה אנשים שלא מבינים את העברית יוכלו לקרוא? לכאורה זה נשמע על הכיפה. מה? דבר מכובד. מה זאת אומרת? למה לא? דרך אגב, היום, אם אתם לא יודעים, אני חושב שהתורה מתרוגמת לכל השפות שקיימות בעולם. ואף אחד לא קובע יום אבל על זה. להפך, מברכים על זה. אז מה קורה כאן? מה בעצם רוצים להגיד לנו? הרב אדם סיני כותב כמה דברים מאוד יפים על העניין. קודם כל, אנחנו צריכים להבין מה זה מצור. המצור היה על ירושלים, וירושלים זה בעצם הלב שלנו. הלב של עם ישראל, המרכז של העולם כולו, זה ירושלים, בית המקדש. זה המרכז וזה הלב של כל העולם. וזה מתקשר, לא סתם קוראים לזה לב, ולא סתם אנחנו, יש לנו לב, ולא סתם אומרים שהרגשות בתוך הלב. כל הדברים האלה בעצם מגשרים בין העולם הגשמי לעולם הרוחני. גם מבנה בית המקדש, דרך אגב, הוא בדיוק כמו מבנה האדם. ככה רק צריכים ללמוד ולדעת ולהבין מה כל דבר במקום שהוא עומד, מה הוא בתוך גוף האדם. האדם הוא עולם קטן, בית המקדש בעצם הוא משקף את העולם, כך שכל הדברים האלה מתחברים ביחד. אבל בואו נדבר היום על הלב. הלב שלנו הוא בעצם מרכז הגוף. בלי לב, אדם לא יזרום, אין חיות. הלב הוא גם הרגש, הרגשות. והלב בעצם די שולט עלינו, כי אנחנו רצים אחרי תאוות, לא שכלנו, תאוות ליבנו. עכשיו, יש מה שנקרא בקבלה, קוראים לזה, יש האני האמיתי והאני המזויף. יש לכאורה מחשבה שהאני זה דבר פסול. אני לא צריך לחשוב על עצמי, צריך רק לחשוב על הכלל. אבל הנקודה היא כזאת שאם אין אני, אז אין גם כלל, אין כלום. לכן, דרך אגב, האדם כל כולו בנוי מרצון. בלי רצון אין שום דבר. זאת אומרת, הרצון הוא האדם. אם אין רצון, אין כלום. זאת אומרת, הכל מתחיל מהרצון. זאת אומרת, רצון, אבל זה אני רוצה. זה אני רוצה. וכאן בעצם מתחילה הנקודה החשובה. האני המזויף זה האני החיצוני. זה בעצם אני שאומר, אני, 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 אני המרכז ואני רוצה רק בשבילי. זה אני המזויף. לצערנו הרב, הוא די שולט. האני האמיתי זה הנשמה הקדושה. זה הפנימיות של האדם. וכאן בעצם אנחנו, אומר הרב אדם סיני, מהו המצור? המצור הוא על הלב שלנו. המצור הוא ההתקפה לשבור את המחיצות ששומרות על האני האמיתי, להחדיר פנימה את האני המזויף. ומהו האני המזויף אם לא תרבות יוון? ולכן, אם נחבר את חנוכה, שמה היה כל הרעיון של אורות חנוכה? להאיר את החושך, ומה זה חושך? זה יוון. עכשיו, מה כל כך יש לנו עם יוון? דיברנו על זה דרך אגב, אם אתם זוכרים, לפני חנוכה, שבעצם יוון ועם ישראל הם מאוד קרובים בחיצוניות. גם הם עסקו בפילוסופיה על מהות העולם, איך הוא נברא. הפילוסופים הכי גדולים היו יוונים. וגם היהדות עוסקת בדברים האלה. מעבר לזה גם, היוונים הביאו לעולם את כל הדברים היפים של העולם. אם זה הדמוקרטיה ואם זה האומנות. מה? איך?
את היופי.
גם את היופי, נכון? יפיפית ליפת. אולימפיאדה, מה הכל, טרמפיאדה, זה הם לא הבינו.
בהתחלה לא
אולימפיאדה. כן. בקיצור, סך הכל שמסתכלים מבחינה חיצונית, מאוד קל להתפתות לתרבות היוונית. ולכן, עכשיו שנגמר חנוכה, אנחנו נמצאים בבעיה. האור של חנוכה נכבה, והתפקיד שלנו זה לקחת את האור הזה ולהחדיר אותו לתוך השנה. ולכן תכף קורא לנו המצור. המצור שמתחיל על ירושלים, עיר הקודש, המצור שמתחיל על הלב שלנו, לב לב האומה והלב של כל אחד ואחד מאיתנו, כדי להחדיר את הקליפות, כדי לחדור אל תוך האני האמיתי שלנו ולגרום לו להיות אני מזויף. וזה בעצם התרגום של התורה ליוונית. ברגע שנוקח את התורה, שהיא כולה פנימיות, שהתורה היא בעצם היא הנשמה שהיא כתובה בצורה במילים העבריות, ואני לוקח אותה, כמו שהוא כותב כאן, השפה היוונית היא שפת הגוף, השפה העברית היא שפת הנשמה. דרך אגב, דוגמאות להסתכלות על דברים בצורה יוונית הם דברים הזויים. אכילת בשר וחלב, למה אנחנו לא אוכלים בשר וחלב? למה?
כי ככה עצובנו.
יפה, אבל יכול לבוא ולהגיד, ויש כאלה הרבה שאומרים שזה לא בריא.
נכון, זה לא בריא גם, בנוסף.
או, זה תרבות יוון. אם אני בא ומנסה להגיד שדברים, אני תוקפץ אותם בצורה החיצונית, לאכול בשר וחלב, זה איך אומרים, בשר חזיר זה לא טוב, זה לא בריא. שטויות במיץ עגבניות, הקדוש ברוך הוא אמר לנו...
אני שמעתי אנשים שאומרים שזה מאוד טעים. הרבה אמרו לי שאוכלים את זה.
טעים, טעם?
אני לא, מה פתאום? ככה שמעתי אנשים
אחרים. יפה, בסדר, טעים, לא טעים, אבל נצח, זה בדיוק העניין, שאנחנו חושבים שתרבות יוון זה רק דברים שרחוקים מאיתנו. גם הסתכלות על חוקי התורה בצורה חיצונית זה תרבות יוון. זאת אומרת, לבוא ולהגיד שאם אתה תשמור שבת יהיה לך פרנסה טובה, זה גם תרבות יוון. אנחנו שומרים שבת כי הקדוש ברוך הוא אמר לשמור שבת, זה הכל. וכאן בעצם הקו הוא כל כך דק וכל כך רופף.
זה לא נכון?
שמה? שהשבת מביאה את הפרנסה? איך?
כן, שאומרים...
מי שמביא את הפרנסה את הקדוש ברוך הוא.
נכון, אבל כאילו זה מקור הברכה וזה...
נכון? מה זה ברכה?
פרנסה,
אז בעצם... אצלך ברכה זה רק פרנסה. זה הסתכלות חיצונית, זה בדיוק העניין.
ברכה זה שתי מילים, השם.
הרב פינקוס כותב, דבר מאוד מעניין. ישנם שלוש רמות באמונה, וזה עוד מאוד מאוד קשה להיכנס לדברים האלה. אומר, רמה ראשונה זה בעצם להגיד שהכל מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הפרנסה זה לא שאני עבדתי קשה והשגתי, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לי את הפרנסה. נכון? זה האמונה שלנו. אומר, זה הדרגה הכי נמוכה של אמונה. הדרגה הבאה היא שבעצם כל העולם כולו, מי שמנהל אותו כל הזמן, זה הקדוש, זה לא רק הפרנסה. העולם כל הזמן מתחדש, כי הקדוש ברוך הוא דואג שהוא יתחדש. ואם הוא יפסיק לדאוג לזה, לא יהיה עולם. זה כבר אמונה בדרגה יותר גבוהה. אבל אומר, אתם יודעים מה היה האמונה הגבוהה ביותר? אין עוד מלבדו. מה זה אין עוד מלבדו? מה זה אין עוד מלבדו? מה הכוונה? אין עולם. אין כלום. אין שום דבר. יש רק הקדוש ברוך הוא. מי שחי בצורה כזאת, זה מאוד קשה להגיע לדרגות האלה, כי אנחנו נמצאים כאן בעולם הזה, ולכן ההשפעה החיצונית מאוד משפיעה עלינו. לכן בא צום עשרה בטבת להאיר את עינינו ולהפס אותנו ולחשוב, חבר'ה, תדעו לכם, עכשיו מתחיל מצור. אנחנו נמצאים במצור כל הזמן. החיצוניות רוצה להשתלט, ושתרגמו את התורה. משה רבנו נכנס לארץ, כתב את התורה ב-70 לשון. אז איך זה יכול להיות? כאן מדברים על תרגום של תורה, אבל תרגמו אותה ליוונית. יוון רצו לקחת את הנשמה של התורה ולהפוך אותה לגוף, לדבר חיצוני, לעני המזויף. תרבות יוון אומרת, התורה זה ספר יפה, זה ספר מלא עם חוכמה, אבל בזה נגמר הסיפור. איך אומרים חוכמה בגויים? תאמין. תורה? אל תאמין. וזה בדיוק העניין. זה כאילו לקחת את התורה ולהשמיד אותה. אני יכול גם להעיד על זה, אני נותן פעמיים בשבוע שיעור באנגלית על פרשת שבוע. בלי קשר לעניין הזה של תרגום התורה ליוונית, תמיד נתקלים בבעיה של התרגום לאנגלית. עכשיו, דרך אגב, יש כאלה שמרחיקים לכת, תרגום גם, מאוד כדאי להיזהר בדברים האלה, איזה תרגום אנחנו לוקחים, מי מתרגם. כי יש להם בעיה, לפעמים המילה העברית לא מסתדרת עם התרגום המילולי, ואז הם נהפכים לפרשנים. וכאן מתחילה בעיה. מעבר לזה ישנה עוד בעיה. דברים שאני לומד אותם בעברית ורוצה לחדור לתוך האותיות הקדושות, אני לא יכול לעשות את זה בשפה אחרת, רק בעברית. דרך אגב, לגבי העניין הזה, אומרים, רואים את הקולות. אז היה מחקר שעשה, לא זוכר איך קוראים לו הבחור הזה, אתם יכולים לחפש את זה בגוגל, לראות. הוא לקח סיסמוגרף כזה, והוא אמר את האותיות העבריות. ומה שקרה זה דבר מדהים, שברגע שהוא דיבר באותיות העבריות א', ב', הצורה שנוצרה היא עוד, עוד פעם. זה לא א' מדויקת, למה? כי יכול להיות שהעברה שאנחנו אומרים את זה היא לא עברה נכונה. אולי זה עברה תימנית, אולי זה עברה אשכנזית, מאוד קשה לי להאמין, אבל מי יודע. איך אומרים, בעתיד לבוא, אנחנו נדע בדיוק איך מבטאים את האותיות. אבל מה שקרה דבר מדהים, ברגע שהוא אמר את האותיות, נוצרה האות א', נוצר א'. הוא ניסה לעשות את זה בכל מיני שפות אחרות, זה לא עבד. ואם אתם לא מאמינים לי, אז תחפשו בגוגל, זה מחקר רציני ביותר, שזה מה שנקרא רואים את הקולות. זאת אומרת, יש כוח באותיות העבריות. כשאתה לוקח את הכוח הזה, ורוצה להעביר אותו לשפה אחרת, בלתי אפשרי. וזה בעצם לימוד עצום. עכשיו, למה אז כן מתרגמים? כי זה טוב, אנחנו רוצים שאנשים ילמדו וידעו, אבל האדם צריך לדעת שאם הוא רוצה לחדור לעומק של התורה, ורוצה לדעת את האמת של התורה, הוא לא יכול ללמוד תורה פנימית מאנגלית, ולא בצרפתית, ובטח לא ביוונית. אז עכשיו הבנו איך מתקשרת איך מתקשר המצור על ירושלים, צום עשרה בטבת, לחנוכה, ותכף נבין איך זה מתקשר גם לפרשת השבוע. פרשת השבוע שלנו, למה נחרב בית המקדש?
בגלל שנאת חינם.
אחת הסיבות שתמיד חוזרת על עצמם זה שנאת חינם. זאת אומרת, הייתה בעיה באחדות של העם. בעיה שלצערנו הרב, אנחנו סובלים ממנה עד היום. אנחנו כבר עומדים עכשיו לפני מערכת בחירות שלישית, שאפילו נבחרי העם שלנו לא מסוגלים להגיע לאחדות, ולא רק נבחרי העם באופן כללי, אפילו הנציגים שלנו לא יכולים להגיע לאחדות. כל אחד ואחד רוצה להיות ראש, כל אחד ואחד רוצה את שלו, ואת התוצאה אנחנו לצערנו הרב משלמים עליה בגדול. וזה בעצם מביא אותנו פרשת השבוע. כאשר אנחנו רואים את יעקב קורא לבנים, שכחתי להביא את החומש, אבל אנחנו ננסה לעשות את זה בלי החומש, נקווה. יש הרבה דברים מעניינים בפרשה, ואם יהיה לנו זמן אנחנו נדבר על עוד משהו, אבל כרגע אני רוצה לדבר על המרכז שמקשר אותנו בעצם, איך אנחנו נביא את הגאולה, איך אנחנו הולכים להילחם במצור הזה, איך אנחנו הולכים לעשות את זה. אז אומר יעקב לבניו, אספו ואגידה לכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים. ואז מה הוא אומר? ראובן בחורי עטר, מה קרה? למה הוא לא מגלה לנו מה יהיה באחרית הימים? אז אומר רשי במקום שהוא רצה לגלות את הקץ, ונלקח רוח הקודש נלקחה ממנו והתחיל לברך. אומר הזוהר הקדוש, אם התורה אומרת אספו ואגיד עליכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים, ולא כותבת שלא נאמר, אז הוא אמר. אז מה הוא אמר? אני לא מבין. מה הוא אמר? פירוש נפלא. אומר, אספו ואגידה לכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים. קודם כל, ישנם שתי סוגים של גאולות. יש בעיתה אחישנה. מה זה בעיתה? יבוא הזמן. ואומרים שיקלו מחשבי הקיצים. אסור לחשב את הקץ. אז זה מביא אותנו לשאלה, מאז ומעולם חישבו קיצים, כל מיני גדולי ישראל, אבל הם לא חישבו את הקץ של בעיתה. הם חישבו את הקץ של אחישנה. מה ההבדל? גדול מאוד. בעיתה זה זמן שאף אחד לא יודע ואף אחד לא צריך לחקור בו. מה זה אחישנה? בכל דור ודור יש זמנים מסוגלים לגאולה, בתנאי שאנחנו נעשה את הצד שלנו. זאת אומרת, אם תהיה התעוררות ואנחנו נעשה תשובה, מיד תבוא הגאולה. זה אחישנה. וכאן כאשר יעקב מדבר, אז בוודאי ובוודאי שהוא לא מדבר על בעיתה. הוא מדבר על אחישנה. איך אנחנו יכולים להכיש את הגאולה? אז תשימו לב איזה דברים נפלאים אומר יעקב אבינו. אספו, תתאספו ביחד, ואגידה, תהיו אגודה אחת, אז אשר יקרה אתכם באחרית הימים. אם אתם תתאחדו, אז מה יקרה? זה עדיין אין לי תשובה מלאה. אשר יקרה אתכם באחרית הימים, ואז הוא מתחיל לברך אותם. תשימו לב, זה דבר נפלא. מה עם הברכות האלה? חלק מהברכות, לצערי הרב, אני מצטער להגיד, נראים כמו כללות. שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מחורות, סודם אל תבוא נפשי, מה זה דברים איומים ונוראים? ולזה קוראים ברכה? אבל האמת, שבסוף הברכות כתוב, איש כברכתו ברך אותם. זאת אומרת, אלה ברכות. עכשיו נשאלת השאלה, מה בעצם הברכה כאן? מה אתם חושבים? מהי בעצם הברכה בשמעון ולוי? איזה מין ברכות? דרך אגב, משווים אותם שם לכל מיני חיות, לעריות, נחשים, כל מיני חיות מסתובבות שם בברכות, גן חיות שלם. מה הולך כאן? מה רוצים ללמד אותנו? מה יעקב אבינו מנסה להעביר לנו? מהו המסר? מה אתם חושבים? יש למישהו רעיון? איפה כאן הברכה? יש לכם רעיון? מה בן אדם רוצה לדעת כדי למלות את התפקיד שלו בחיים? מה הוא רוצה לדעת? מה היכולות שלי? מה הכישרונות שלי? איפה נמצא את הבעיה שלי? איך אני מתגבר? מה אני צריך לעשות? בעצם יעקב נותן להם את הכלים לכל הבנים איך להתמודד עם הדברים. אם אני יודע איפה הבעיה שלי, אז אני יודע מי האויב שלי ואיך אני תוקף אותו. אם אני יודע מה הכישרון שלי, אני יודע איך להשתמש בו כדי להגיע לגובעי מרומים, מה שנקרא. עכשיו נשאלת השאלה, אם זה ככה, חשבתי על זה, למה בעצם הוא לא לוקח אחד אחד? והוא אמר לו, תשמע, שמעון ולוי, אתם, יש לכם בעיה, אתם בזיזים וזה, תקחו את זה לתשומת לבכם וטפלו בעניין. לא, הוא אומר את זה לפני כולם. למה? אבל זה כאילו מבייש אותם. מה אתם חושבים? יש שם איזה רעיון? למה בעצם הוא אומר את זה ככה בצורה כזאת לפני כולם? יש בזה תועלת? לכאורה נשמע על פניו שלא. אבל אם אנחנו נחשוב קצת יותר לעומק, הוא בעצם אומר דבר נפלא. אומר, תדעו לכם, לפני שנה בערך, שנה וחצי, היה לי שיטפון במחסן.
מה היה לך?
שיטפון במחסן. וחלק מהסחורה הלך, והייתה בעיה, לא יכלו להוציא סחורה, להכניס סחורה. עכשיו, מה קורה? אנשים מחכים לסחורות, רוצים לקבל את הסחורה שלהם, והיא לא מגיעה. אז יש אנשים שמקבלים את זה בהבנה, אבל לצערי הרי יש הרבה אנשים שלא מקבלים את זה בהבנה. לא אכפת להם מה קורה אצלך. הוא רוצה את הסחורה, הוא הזמין את הכיסאות, רוצה את הכיסאות אצלו. לא הגיע, שיטפון, לא מעניין את הסבתא שלו. ואז פתאום חשבנו, מה הלימוד כאן? כי צריך להבין שכל דבר שקורה לנו בחיים, לכל אחד ואחד מאיתנו, זה הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, רוצה ללמד אותנו. וצריכים להסתכל ולהתבונן, מה הקדוש ברוך הוא אומר לי? ואז אחרי, תראו מה זה. אז יש לי מחסן, יש לי סחורות.
שהכל הלך.
אבל אין לי מה לעשות איתם. זאת אומרת, מכרו אותם, ואין לי מה לעשות. עכשיו תראו לעצמכם שאני כבר יכול להוציא את הסחורה, והמסעית נתקעה. אז הסחורה תגיע ללקוח? לא תגיע. תראו לעצמכם שהמחסנאי יתבלבל והוציא מעמלה, יכניס מעמלה וביצום, אין סחורה.
אתה יכול להתעקע במכס, בנמל.
יפה. ומה קורה אם לא מוכרים? אז אם יהיה לי סחורה, איך המחסנים האלה עם סחורה ואין לי איש מחירות טוב? אז גם לא עשיתי כלום. זאת אומרת, העסק בנוי מהרבה פרמטרים. אני צריך את איש המחירות, אני צריך את הפקיד ואת הפקידה, אני צריך את הנהל חשבונות, אני צריך את המסעית ואני צריך את הנהג של המסעית, כי אם יש לי מסעית ואין נהג, אז עוד פעם לא עשיתי כלום. ואני צריך את הסחורה. במילים אחרות, כל אחד ואחד יש לו תפקיד בתוך המערכת. וזה בעצם מה שיעקב בא ואומר לבניו. חבר'ה, לכל אחד ואחד מכם יש תפקיד. אבל התפקיד הזה, שתבינו, אתם לא יכולים להיות איתו לבד. וזה הסוד. מה זה ואהבת לרעך כמוך? מה זה הברכה המוזרה הזאת, בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי? איזה ברכה מוזרה. אני אומר לקדוש ברוך הוא שהוא ברא מה? חסרונות? זה ברכה. הקדוש ברוך הוא מושלם. מה, הוא ברא חסרונות? אבל תשימו לב מה אנחנו אומרים. בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שבראת. מה זה על כל מה שבראת?
הכל.
על כל הבריאה כולה, להחיות נפש כל חי. אז מי שלא מבין, חפץ חיים מסביר את זה. שכל אחד ואחד צריך לדעת שהוא חלק בתוך המערכת. וכאשר הקדוש ברוך הוא ברא חיסרון, הוא כדי שהשני ימלא את החיסרון. זו בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שבראת להחיות חיים, חיות, רק שעוזרים אחד לשני. רק שיש ואהבת לרעך כמוך. רק שכל אחד ואחד מנצל את הכישרון שלו כדי לעזור לשני. זהו האני האמיתי. זהו לא האני המזויף. זה לא תרבות יוון. זו התורה הקדושה. זו המלחמה שלנו במצור. כאשר אנחנו נדע ונבין שכל אחד ואחד מאיתנו יש לו כישרונות ויכולות, אבל איש כברכתו ברך אותם. כל אחד ואחד עם היכולות שלו צריכים להצטרף ליחד לאגודה אחד. זה מה שאומר להם. תראו, זה דבר נפלא. אספו ואגידה לכם את אשר יקרה אתכם באחרתכם. תתאספו ביחד. תהיו אגודה אחת. ועכשיו אני אגיד לכם איך תביאו לאחרית החמים. כל אחד ואחד מכם יש לו את הברכה שלו. כל אחד ואחד מכם יש לו את הכישרון שלו, את היכולות שלו. עכשיו תצרפו את הכל ביחד. גם בזוגיות. אם שתי, דרך אגב, זה כמו בנגרות. אם אני רוצה לחבר שתי דברים, שתי חלקים. אם הם שתיהם חלקים, הם לא יתחברו טוב. אבל אם לאחד יזיזים והשני יש לו שקעים, וואו. זה נתפס, חבל על הזמן. זאת אומרת, בזוגיות אני לא צריך לחפש את מי שהוא הקופי שלי. להפך, מי שמשלים אותי או אותה. ההשלמה היא זאת שעושה זוגיות טובה. זאת אומרת, גם כאן בעצם זה הרעיון. כשכל אחד לוקח את היכולות שלו ומצרפים אותם ביחד, זוהי השלמות. זה בעצם המצב הטוב. וזה בעצם הסוד הגדול שאומר יעקב אבינו לבניו. וכאן צריך לדעת ולהבין. שכשהקודש, כשיעקב אבינו מברך, למשל הברכה של שמעון ולוי, זה נשמע ברכה באמת עזויה. אתם בזיזים, אתם חמסתם, אתם עשיתם דברים נוראים בגלל הפתיל הקצר שלכם. איך שולטים בזה? אתן לכם דוגמה. גברת אחת מוכרת תפוחים. בא איזה ליצן, הפך לה את כל הסטנד של התפוחים. מה היא עכשיו עושה? בקריזה, בעצבים, כולה אש ולהבות, איזה מישהו בא ועוזר לה, והיא מקללת, ומה לא עושה? פתאום מגיע לקוח, רוצה תפוחים. מה קרה? כן, אפשר לעזור לך? בבקשה, בוא, תראה איזה תפוחים יפים. מה קרה? לפני חצי דקה, כולה אש להבות, ופתאום, מה זה פוצ'י מוצ'י קוצ'י? מה קרה? רבים, זוג רבים, פתאום נכנס איזה אורח מכובד, פתאום גם, כולם יפה, כאילו לא רבו, לא היה כלום, הכל בסדר, הכל זהב טהור. מה קרה?
הייתה הפסקה.
זאת אומרת שבן אדם יכול לשלוט ביצרים שלו. בן אדם יכול לשלוט במידות שלו. וזה בדיוק הרעיון. זו המלחמה שלנו, לדעת ולהבין. תמיד תיקחו לעצמם את הדוגמה. אתם רואים את הדבר הזה, ואתם רואים, אני בקריזה. בוא תחשוב איך היית מתנהג, או מה יגרום לך לשנות את ההתנהגות. וזה בעצם הדבר הנפלא כאן. לדעת ולהבין את העומק של הדברים. לדעת להבין את הכישרונות של כל אחד, את היכולות של כל אחד. ופתאום מתברר לנו באמת מהו האור, איך אנחנו יכולים להביא את הגאולה, איך אנחנו יכולים לבנות את בית המקדש. באהבת חינם, ואהבת לרעך כמוך. שכל אחד ואחד מאיתנו יחשוב לא רק על עצמו, אלא גם על השני. כמובן, שזו אחת הטעויות הגדולות במחשבה של הדברים האלה, זה כאשר אנשים חושבים שאני מבטל את האני שלי. מה פתאום? אם אתה כלום, מה תיתן לאחרים? גם כלום. אם אתה אפס, אתה תיתן אפס. להפך, אתה צריך להיות מודע ליכולות שלך, ואתה צריך להשתמש בהם. משה רבינו היה הענב יותר מכל האדם על פני האדמה. מה, הוא היה טיפש? הוא לא השתמש ביכולות שלו? הרי הוא היה הגדול שבגדולים. לא קם בישראל, לא קם נביא, לא היה נביא כמו. לא היה ולא יהיה. הוא הגיע לדרגות הכי גבוהות שיכולות להיות. הוא לא השתמש בזה? בוודאי שהשתמש בזה. יצא לכם פעם להיות אצל גדולי ישראל? גדולי ישראל אמיתיים, לא כל אחד שלבוש בבגדים של רב, הוא נהיה רב. גדולי ישראל אמיתיים מדברים עם כל אחד בגובה העיניים. אני ראיתי ילד שואל את הרב חיים קניבסקי שאלה. ילד! חושבים שהוא לא ענה לו? ועוד איך ענה לו? זה גדולי ישראל. כל הגדולה שלו מתכופף לילד ועונה לו. וזה מה שאנחנו צריכים ללמוד. זה הכוח שלנו. עכשיו תראו דבר נפלא בפרשה, שגם הוא בעצם נועד ללמד אותנו המון דברים. אנחנו מסתכלים על האפליה שעושה יעקב אבינו עם יוסף, נכון? וכתוצאה מכך קרה מה שקרה. אחר כך, תראו בפרשה שלנו, מה עושה יעקב? עוד פעם אותו דבר. יעקב קורא ליוסף, לוקח את שתי הבנים שלו, שזה הנכדים, ומברך אותם כשהוא לא ברך אף אחד מהנכדים. למה הוא מברך את הנכדים של יוסף? עוד פעם עושה אפליה. זה נשמע עזוי הדברים האלה. אחר כך, לא רק זה, הוא עושה אפליה עם שתי האחים. יוסף מגיש לו את האחים בצורה מסוימת, למה הוא אומר, אבא עומד ככה, אז אני אביא לו את מנשה בצד שמאל, ואת אפרים בצד ימין, ככה שאבא ישים את הידיים, אז ממילא יד ימין תהיה על הבחור, והיד שמאל על הצעיר יותר. מה עושה יעקב? ככה. אבל לא, אבא, סליחה. ידעתי בני, ידעתי. שימו לו, אומר פעמיים, ידעתי בני, ידעתי. מה אתה חושב, שאני סנילי? שאני זקן טמבל? שאני לא רואה ואני לא יודע מה אני עושה? אני יודע. לא רק שאני לא יודע, אני גם יודע מה שאתה לא יודע.
עכשיו, אני אסע לתחמן אותי.
מה? עכשיו, צריך לדעת ולהבין. מה בעצם קורה כאן? למה הוא מברך עוד פעם את הילדים האלה, ולא מברך את הילדים האחרים? הנכדים היחידים שמבורכים בפרשה, זה אפרים ומנשה. ולא עוד, איזה ברכה מברכים ההורים את הילדים בשבת, בערב שבת? ישמחה אלוקים, כאפרים וכמנשה. מה קרה? איזה אפליה. זה פשוט מדהים, צריך אבל להבין מה קורה כאן. ודרך אגב, איזה ברכה מוזרה הם מקבלים? כל הזמן שמענו שעם ישראל שיתרבו כמו הכוכבים בשמיים, ככל אשר אספת הים, פתאום כאן, וידגו לרוב בקרב הארץ. סליחה, ממתי דגים חיים בארץ? דגים איפה חיים? במים, בים. מה, אני יוציא אותו מהמים, מה יקרה לו? ימות. איזה מין ברכה. ידגו לרוב בקרב הארץ. אבל זה בדיוק הסוד של כל מה שקורה כאן. כל הילדים, כל הנכדים, הם גודלים עם יעקב אבינו. הם יודעים מה זה תורה, הם יודעים מה זה תרבות יהודית. אבל אפרים ומנשה, איפה גודלים? בארמון פרו, במצרים הטמאה. הם צריכים כלים מיוחדים. הם לא יכולים להמשיך בדרך בלי שיקבלו ברכה מיוחדת. למה? בדיוק כמו שעשה יעקב עם יוסף, שהוא הפריד אותו משאר האחים. למה? לא בגלל אפליה, כי הוא ידע שיוסף הולך לעבור את החיים בדיוק כמו שהוא. הוא צריך כלים מיוחדים. האחים האחרים הם יהיו עם אבא. אבל הוא, יוסף, התגלגל בכל מיני מקומות מלאי בטומאה, ושם מי יודע מה הולך לקרות. ואכן, הוא קיבל את הכלים, ובזכות זה יוסף מחזיק מעמד. לעומת זאת, כאשר אנחנו מדברים על אפרים ומנשה, אותה בעיה. הם בתוך הגלות גדלו, ויעקב מבין שהוא צריך גם להם לתת משהו מיוחד. ולמה אנחנו מברכים אותנו דווקא בברכה הזאת? וזה קשור לדגים. דגים לא מתרבים בארץ, נכון? ואם הם מתרבים, אז מה זה אומר? נס. מה אומר יעקב אבינו? אתם בגלות, ואתם, עם ישראל יצא בגלות. והגלות זה אומר שאנחנו מחוץ למים. ינסו לנתק אותנו מהמים, ינסו לנתק אותנו מהתורה. וגם במצב הזה, מה אומר יעקב אבינו? וידגו לרוב בקרב הארץ. דגים לא מתרבים בארץ, אבל אתם תתרבו. כמו שדג לוקחים אותו מהים ליבשה, ובדרך הטבע הוא לא יכול להתרבות, להפך הוא צריך למות. אבל אני מברך אתכם שהתרבו. זאת אומרת שאתם ייקחו אתכם בגלות לכל מיני מקומות, כאלה ואחרים, אתם עדיין תתרבו. איזה ברכה נפלאה. ופתאום הכל מתחבר. פתאום הכל מובן. כי צריך להבין שכל דבר ודבר יש לו משמעות. לא סתם ברכה כזאת מוזרה. לא סתם הוא מקדים את אפרים למנשה. למה הוא מקדים את אפרים למנשה? כי מנשה הוא הבכור. הוא עוד אולי ספג משהו מהרוח של סבא יעקב. אבל אפרים, הוא כבר נולד בתוך המצרים. דרך אגב, גם השם שלו הוא מצרי. אתם תראו את זה גם בשמות, אתם תראו שכל מישהו שהיה בעל שררה במצרים, היה לו פי של פרו בתוך השם. פוטיפר, שתי פי. פרו זה עם פי. איך קראו ליוסף? צופנת פענח. פי, שמתם לב? איזה שמות נתנו למילדות העבריות? יש פי או אין פי? מי נתן את השמות? פרו. זה חשוב לסיפור. ואפרים, יש פי או אין פי? למנשה יש? אין. זאת אומרת, זה רק מראה לנו כמה שהיה טבוע בתוך התרבות המצרית. דרך אגב, לכן הוא מקדים את אפרים. ואיך עם ישראל בגלות נקרא? בני אפרים. עם ישראל בגלות זה אפרים. זאת אומרת, דבר מדהים. פתאום הדברים מתחברים. והכוחות האלה והתבונה הזאת של לקחת את הדברים ולהבין אותם בצורה הנכונה, זה בעצם התפקיד שלנו. התפקיד שלנו זה לדעת ולהבין שהתורה הקדושה, הדרך היחידה להבין אותה, זה כמו שהיא, ותמיד כדאי לחפור פנימה ולגלות מה נמצא מאחורי הסיפור, מה נמצא מאחורי החיצוניות, שלא נתפס לחיצוניות. זאת תרבות יוון, זו המלחמה שלנו. נרות חנוכה נועדו להאיר את החושך, את אותו חושך של יוון. יוון צריך להבין, מבחינת עולמית כללית, הם היו ההצלה של העולם. זה היה עולם פרימיטיבי. פתאום באים אליהם עם כל הדברים היפים. כולם קיבלו את המזרועות פתוחות. אבל אנחנו ידענו, עם ישראל ידע, שיש כאן בעיה. דרך אגב, זה לא היה פשוט. אם אתם חושבים לרגע שלא הייתה השפעה של התרבות היוונית בארץ, טעות גדולה, היו המון מתייוונים. זו הייתה תופעה בדיוק כמו שלום התבוללות, זה גם קרה אז. איך אמר שלמה המלך? אין חדש תחת השמש. צריך לדעת ולהבין, שום דבר לא השתנה. זו אותה גברת בשינוי אדרת. ולכן, זה התפקיד שלנו, לדעת ולהבין, הגבול הוא דק. איך אנחנו מבדילים בין לבין? רק אם אנחנו נצמד למקור המים החיים. וזה מה שמחזיק אותנו דרך אגב, רואים, ויחי יעקב 17 שנה, שואלים כולם, מה זה ה-17 שנה? בשמה הפרידו אותה. מספרים על רבי יהודה הנשיא, שהוא אמר על עצמו, הוא חי בציפורי 17 שנה. הוא אומר, ב-17 שנה האלה, אומר 17 שנה שלי כנגד 17 שנה של יעקב אבינו. מה הקשר? מה אתם חושבים שעשה יעקב אבינו ב-17 שנה האלה? הוא ישב בשלווה, אבל ראינו כבר שבשלווה ביקש לשב בשלווה קפץ עליו רוגזו של יוסף. זאת אומרת, כאן זה שלווה מסוג אחר, והשלווה מהי? הוא ישב עם כל המשפחה, עם כל הנכדים, עם כל הנינים, ולימד אותם. לימד אותם, נתן להם כלים של אמונה, של תורה, של ברכה, כדי שיהיה להם את הכוחות להתמודד עם הגלות שמצפה להם. בדרך אגב, זה גם רק הצליח חלקית. וחמושים יצאו, בסך הכל יצאו רק 20%. זאת אומרת, למרות כל מה שקיבלו, אבל מה? אם יעקב אבינו ב-17 שנה האלה לא היה נותן להם את זה, לא היה בכלל עם ישראל. אותו דבר עשה רבי יהודה הנשיא. יש כאן היום היה לי דיון מאוד מעניין, אמר לי, בית המקדש השני, אורדוס, שמורדוס וזה, ואמרתי לו, נכון, בית המקדש השני לא היה דומה לבית מקדש ראשון. הקדושה האמיתית הייתה של בית מקדש ראשון. בית מקדש שני היה בבואה של בית מקדש ראשון, אז למה בכלל הוא בא? אז אחת הדעות אומרת שבעצם מה שקרה, שעם ישראל הגיעו למצב כזה בגלות שהם התערבבו. הם התייבנו ונכנסו בתוך הבבלים, והם יהיו חלק מהעמים שהם גלו אליהם. ואז הקדוש ברוך הוא ידע, אם אני לא גואל אותם עכשיו, גאולה זמנית. מכיוון שלכתחילה, לכאורה, מה שהיה, בית מקדש ראשון היה נחרב, ואז הייתה צריכה להגיע הגאולה בבית מקדש שני. אבל אם הקדוש ברוך היה מחכה עד שעם ישראל יעשו מה שנקרא תשובה ודברים כאלה, לא היה את מי להציל. לכן עשה פסק זמן, הביא את עם ישראל חזרה, בנו את בית מקדש השני. מתי כותב רבי יהודה הנשיא את התורה שבעל פה? ב-17 שנה שישב בציפורי. וזה מה שנתן לעם ישראל את הכוחות לאחר החורבן להחזיק מעמד לאורך כל הגלות עד היום הזה, שאנחנו חוגגים היום ואתמול וכל השבוע ובשבוע שעבר. את מה חוגגים? שיום הסיום השס, שזה נכתב על ידי רבי יהודה הנשיא, שזה הכוח של עם ישראל שנתן לנו את הכוחות להחזיק בגלות לכל האורך. ראה יהודה, רבי יהודה הנשיא, שאוטוטו ולא יהיה אף אחד שיודע את התורה שבעל פה. זה הייתה תורה שבעל פה, ודרך אגב זה לא פשוט, תורה שבעל פה היה אסור לכתוב אותה לכתחילה, והוא הלך וכתב אותה כי הוא ראה שהתמעטו, כי רק הגאונים ידעו את התורה שבעל פה והפשוטי העם לא ידעו כלום. ואז הוא הלך וכתב את התורה ב-17 שנה האלה, נתן את הכוח לעם ישראל להחזיק לכל אורך שנות הגאולות עד הגאולה השלמה במהרה בימינו אמן. שנזכה באמת ליהנות מהאור של חנוכה, למשוך אותו לתוך השנה, להבין שאנחנו הולכים להיות במצור, והמצור הזה הולך לנסות ולשבור את החומות של האני האמיתי שלנו ולהחדיר את האני המזויף. האני המזויף זה בעצם זה שאומר הכל בשבילי, וזו תרבות יוון. אני במרכז וכל העולם בא לשרת אותי. אבל התרבות שלנו היהודית היא שאני נותן לעולם, אני נותן לכלל, אני לוקח בשביל לתת, אני נותן. זו התרבות שלנו, זה האור האמיתי. והאור האמיתי אפשר לקבל אותו רק מהתורה הקדושה, ולא רק בצורה חיצונית, אלא רק אם חודרים פנימה. אז באמת שנזכה, וכך גם נדע ונבין כאן, שהסוד של בסופו של דבר שהכל זה אספו ואגידה לכם. שאם כולנו נתאסף ביחד עם כל הכישרונות שלנו ונהיה אגודה אחת, וכל אחד ינסה את הכישרון שלו איש כברכתו, ויחד נצרף את הכל, נגיע לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן. ברוכים תהיו.